שלום לכולם. אנחנו ברוך השם ממשיכים בסדרה של התפילה, בעזרת השם, תפילה לקר חיי. היום אנחנו בעזרת השם נלמד קצת יותר מדברי הרב מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, כל מה שקשור לעניין של מזמור לתודה. צריך לדעת, אנחנו יודעים שלעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. ברוחות חיים מבאר שמה זה חוץ מקורבן תודה, אז הוא אומר זה חוץ ממזמור לתודה. כל המזמורים בטלים חוץ ממזמור לתודה, ככה מבאר ברוחות חיים. למה? הוא אומר, הרי כתוב במזמורים של העתיד לבוא, מזמור שירו להשם שיר חדש, צריך שירים חדשים, הכל הולך להיות חדש, ואתה כל הזמן ככה מתחדש. ומזמור לתודה, נרחיב את זה טיפה בהמשך, אולי לא עכשיו, אולי בשיעור הבא, אני מתלבט קצת אבל נראה. אבל מזמור לתודה זה בעצם איזשהו ביטוי שהאדם בעצם אומר תודה, תודה על הכל. מה זה תודה על הכל? זה עולם הבא, שם הצדיקים יושבים, התרותיהם בראשם, נהנים מזיו השכינה, כל הזמן מהללים את הקדוש ברוך הוא, שבח ועודה על השם יתברך. אז הוא אומר, המזמור הזה הוא שייך לעולם הבא, העולם הבא לא מתבטל, אתה מחכה לעולם הבא שיתגלם ויראה בחייך. אז לכן הוא מסביר שמזמור לתודה לא יתבטל. טוב, אז אם מזמור לתודה לא יתבטל, אז צריך להבין קצת יותר בעומק את הערך של המזמור הגדול והקדוש הזה, ויותר מזה אני חושב שצריך להבין גם איך אומרים את המזמור הזה בבוקר. בסדר? איך אומרים את המזמור הזה בבוקר? כלומר, ברוך שאמר, הבא דרוך בעמידה כי זה עם ברכה, ומזמור לתודה זה כאילו, אני לא יודע איך לקרוא את זה, זה עלול להתפרש כמזמורי הרצה. הפסוקי דזמרה עד השתבח, במיוחד בתי כנסת שמתפללים בנץ ורוצים כאילו להספיק, אז יש איזשהו כאילו מאוד 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 להיזהר מזה. כל המזמורים הם בעצם הכנה גדולה לתפילת 18, לרגע הזה שבו האדם מתייחד עם קונו, עם בוראו בעולם האצילות, ובא ושופך נפשו לפני ריבונו של עולם, ובלי זה אי אפשר. אמרנו, אז אתם זוכרים שפסוקי דזמרה זה משנו שני דברים: א', לזמר ולהלל את הקדוש ברוך הוא, ב', זמיר עריצים, לכרות את הראש של כל מי שרוצה להפריע בתפילה, כן? זה הכוונה, כמו לכרות את הראש של האויבים, כן? ולכן מזמורי פסוקי דזמרה והכל זה פסוקים חשובים מאוד מאוד מאוד. אני זוכר שחדרו המחבלים לסדרות, אז היינו כמובן בישיבה, והרב פנדל, אז הוא אמר לא ידענו באמת את סדר גודל של המחבלים והכל, רק הבנו שיש כנראה משהו בתוך סדרות. וזה היה שמחת תורה. אז הוא אמר כאילו שגם אם זה בלב ולא בכל, אז צריך לזמר לקדוש ברוך הוא, כי הזמרה היא בעצם מכחידה את הרשעים, זמיר הריסים, כן? זה היה ככה בהקשרים האלה. זה כל ההקשרים של פסוקי דזמרה, הם משמשים לשני דברים: הכרת הטוב לריבונו של עולם והחרטת הצדיקים, החרטת הרשעים, סליחה, והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אז בואו קצת נלמד טיפה יותר על המזמור הזה. קודם כל צריך לדעת שהוא אמנם נכנס לפרקי תהילים, פרק קוף בתהילים, זה מזמור לתודה, אבל מי שתיקן אותו זה מי תיקן אותו?
דוד?
דוד המלך. מי שכתב את ספר תהילים זה עשרה, כך מובא ברש"י בתחילת פרק א' של תהילים. עשרה, כמו שאתם אומרים, ננצח לבני קורח, או מזמור לאסף, נכון, אברהם אבינו, יעקב אבינו, דוד המלך, משה רבנו, שלמה המלך, נכון, לשלמה אלוקים משפטך על מלך תן, זקתך לבן מלך וכולי. בקיצור, גם אסתר, נכון, המנצח על איילת השחר, מזמור לדוד וכולי, אני רוצה את המזמור לדוד, אז צריך ככה להבין את ההקשרים. אבל בכל מקרה לענייננו, זה עניין של מזמור לתודה, והוא פותח את פסוקי דזמרה. הוא פותח את פסוקי דזמרה, שאמרנו שפסוקי דזמרה זה משמש גם כזמיר הריצים, נכון? ולכן יש ספר קדמון שהוא בעצם מביא סגולות של מזמורים שנאמרו בספר תהילים. בסדר? מי שמביא אותו זה בשו"ת הרשב"א, הוא מביא ממנו את הסגולות, זאת אומרת שהכל שם אמיתי, הרשב"א מביא אותו, מצטט אותו הרבה, רב חיים פלאג'י מצטט אותו הרבה, אחידה מצטט אותו הרבה, והוא כותב שמזמור לתודה, הסגולה שלו זה לנצח את האויבים. זה קצת מובן לנו למה זה נכנס מיד אחרי ברוך שאמר בתחילת פסוקי דזמרה. בסדר? ממש עכשיו מתקשר לפי הסגולה שלו, איך התודה היא בעצם זו שמנצחת את האויבים, אז אנחנו יודעים שחזקיה המלך נטבע על זה שלא אמר שירה, כן? הוא לא אמר שירה, לא, אלא השם, השם בשיר, וגדלנו בתודה, כן, אתה צריך פשוט להליל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, אחרי שהרשעים כאילו נכחדים מן העולם. 185 אלף חיילים של צבא סנחריב הלכו ללילה אחד לישון ולא קמו. סנחריב התגאה מאוד על ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אין בעיה, מחר בבוקר נראה איך תדבר. ולמחרת כן, אחר כך הוא התעורר, ושני הבנים שלו גם כן התעוררו, הם ראו אותו ככה, הרגו אותו. כאילו, הקדוש ברוך הוא ממש הראה לו, אין, היחיד שיכול להיות גאות זה השם מלך גאות לבש, רק ריבונו של עולם. כן.
אז למה בצד מצרים, שאומר,
מסעדה
טובים
בים, ואתם
אומרים שירה?
חובה
זה שם צריך להגיד שירה.
נכון, שם צריך להגיד שירה, זה אומר למלאכים. הוא לא אומר לעם ישראל. נכון? טוב. אז בואו נתחיל קצת עם מזמור התודה בדפים שיש לנו. אז המזמור הולך ככה, תראו. משה רבן. משה רבן תיקן אותו. ככה. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עכשיו אני עוצר בסוף פסוק. אבל אני רק אומר, נקרא את זה עכשיו. נקרא רק את המזמור, כן? למי בצבא דרליץ כבר, צריכים ללמוד אותו. בואו נחמד גם שזה, כן? קראנו עוד פרק תהילים. לא יקרה כלום. אז אפשר לקרוא אותי ביחד. מזמור לתודה, הרימו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, לאו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצום מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור, אמונתו. טוב, אז אנחנו רוצים קצת להתחיל ללמוד את הפרק הזה בעיון, נאמר כך. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. מי מביא קורבן תודה? סתם אדם פרטי שרוצה להודות לקדוש ברוך הוא. זה לא דווקא חייב להיות מאיזושהי הצלה על נס, יש בית מקדש, הוא בא מביא קורבן תודה. תודה רבה רבינו של עולם בצורה כללית. בדרך כלל איך זה הולך? אתם מתארגנים חבורה כדי להביא קורבן תודה? לא, אתה בא ואתה מביא כיחיד קורבן תודה. אז מה זה מזמור תודה, הריעו להשם כל הארץ? אם אתה מביא מזמור, אם אתה מביא קורבן תודה, מה זה כל הארץ? למה כולם צריכים עכשיו להריע?
תמיד יצא שיש הרבה.
אז באמת צריך להבין את זה, נכון? הבן אדם הפרטי מביא קורבן, זה לא נאחד בחבורה או משהו כזה. אדם פרטי מביא ופתאום הריעו להשם כל הארץ. תראו איך מסתיים גם המזמור, כן? ועד דור בדור אמונתו. כאילו זה לא רק מדבר אפילו על התקופה של עכשיו, זה כאילו אתה מביא איזה קורבן תודה, ואתה זורם עם התקופות, ועד דור ודור. לא הבנתי, זה יחיד? זה ציבור של עכשיו, או שזה של כל הזמנים כולם? שאלה ראשונה. שאלה נוספת. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. מה ההבדל בין שמחה, זו שאלה שנייה, מה ההבדל בין שמחה לרננה? בסדר? צריך להבין את זה. שאלה שלישית, למה עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה. למה לא עבדו את השם ברננה ובואו לפניו בשמחה? בסדר? השאלה השלישית זה למה עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה. למה לא הפוך? בואו לפניו בשמחה ועבדו את השם ברננה. למה עבדו הולך עם השמחה והבואו הולך עם הרננה? בסדר? זו שאלה שלישית. דהו כי השם הוא אלוקים. בדרך כלל שאנחנו אומרים, למשל בעשרת ימי תשובה, או בתפילות של הימים הנוראים ביום הכיפורים וכולי, אז אנחנו, מה אנחנו אומרים? השם הוא?
הוא אל.
נכון? פה אתה אומר, לכאורה, לכאורה זה נראה כ... אולי סתירה מסוימת, לא? דהו כי השם הוא אלוקים. אז תחליט, השם הוא השם. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך, דו כי הוויה הוא אלוקים, כי אם לא, אז זה אותו דבר.
הרב, זה מתקשר למה שדיברנו על שתי הדברים האלה שמתחברים יחד.
שמה?
שהשם הזה של הדמות שמתחברים יחד, כאילו שם אותו דבר.
שם האלוקים שאומרה לתת.
כן, 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 כן. עם הדנות והוויה דיברנו על זה קצת, נכון? שמתחברים יחד וזה בעצם ההופעה, נכון. נכון, אני מקשר לזה, עוד מעט נראה את זה.
86, כן.
אבל אז אני צריך להבין מה הקשר בין אלוקים לבין הדנות, אבל טוב, זה...
אבל
אני אומר
את זה גם פעם, כאילו, שם האלוקים, השם האלוקים.
כן, אמרו שבע פעמים.
מה העניין שלו? זה סובה שלו להראות ששם הרי, כאילו, זה לכאורה שם אלוקים.
שם אלוקים זה מה?
שם אלוקים, כאילו, זה מורה להגיד. שם אחד מורה להחיד אותי.
אתה מקרב אותם, יפה, יפה. עזרת השם, לאט לאט. לא, לא, בסדר. טוב, הוא עשנו, ולא אנחנו. אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור איך אנחנו קוראים את זה, עם א' או עם ו'. יש פה קריב וכתיב. אם יש קריב וכתיב, לאורך כל התנ"ך כולו, צריך להבין למה יש את זה. אם משהו פה לא נכון, אז היה צריך למחוק את הדבר הלא נכון, וזה לא בדפוסים לעשות את זה, למחוק את הדבר הלא נכון ולהשאיר את הדבר הנכון. בכל מקום בתנ"ך, תדעו לכם, יש חידושים אדירים, 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 בכל מקום על הקריב וכתיב. כאילו הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אני רוצה שתבין פה שתי משמעות קריטיות להבנה. אנחנו צריכים להבין מה העניין פה של הקריב והכתיב. בסדר? זה אחד. ושתיים, נצטרך להבין מה ההקשר פה של הוא עשנו ולא אנחנו. כלומר, אם תגרוס את זה באלף, אז אם הוא עשנו, אז פשוט שמה? שלא אנחנו. בסדר? זה פשוט. כאילו, אם אני גורס באלף, הכתיב דרך אגב הוא באלף, הקריא זה בוו. אוקיי? עכשיו, אני חושב שגם אם נגדיר שהוא עשנו, אז אפשר קצת יותר להבין למה קוראים את זה בוולא אנחנו, וזה כן יותר מובן, כאילו אתה כפוף אליו, אל ריבונו של עולם. זה לא כמו אדם שיוצר איזשהו שולחן, ואז הוא הולך אחרי שהוא יוצר את השולחן. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו ברוך הוא תמיד מעשה בראשית ומחיה את הכל. אז אולי זה יכול להיות יותר בהקשרים האלה, ולכן אומרים את זה כאילו בצורה הזאת שמכוונים עם וב. טוב, עמו וצול מרעיתו. גם פה יש כפילות, נכון? אם אנחנו צול מרעיתו, אז אנחנו גם עמו, נכון? בעצם כל המזמור הזה הוא כל כולו כפול. תסתכלו טוב טוב. יבדו את השם בשמחה, בוא לפני ברננה. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצול מרעיתו. יפה. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. עכשיו, זה גם לא מובן. כאילו, היינו צריכים לומר, בואו שעריו, לא, זה לא, אני לא יודע מה לא מובן, אבל אני רק מתייחס כאילו לשאלת הלמה. קודם כל, מה ההבדל בין תודה לבין תהילה? כמו שעשינו קודם, נכון? השאלה הקודמת, אותו דבר גם פה. מה ההבדל בין תודה לבין תהילה? ובנוסף, אנחנו צריך להבין למה לשערים אנחנו צריכים לבוא, ולחצרות, אז אנחנו, לא כתוב לנו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. אולי זה גם בואו, אולי זה הולך עם ההתחלה. לא יודע. טוב, ננסה להבין את זה. אבל גם בכל מקרה צריך להבין למה שערים זה עם תודה והחצרות זה עם תהילה ולא להפך. שיעור עיון היום.
הרב, ככה צריך ללמוד כל מזמור ומזמור, ככה אתה מבין? כל החיים בערך.
תראה, אם אתה נותן אפילו 10 דקות לשאלות ראשוניות על כל מזמור, הלב ככה הוא משתוקק לדעת יותר. יש איזשהו גירוי. עכשיו, ברגע שאתה מראה את הגירוי מלמטה, שאתה רוצה יותר לדעת, אתה גם מקבל לא רק את ההבנה של הפשט. הקדוש ברוך הוא אומר, הבן אדם הזה רוצה לדעת אותי, ולהלל אותי, ולשיר לי בצורה נכונה ואמיתית. אז המתנה של ריבונו של עולם בדבר הזה היא הרבה 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 יותר מרק הבנת הפשט. מתחדדים לך פה חידושים פתאום במזמור, ודברים שלא האמנת שזה נמצא לך פה בתוך המזמור. כי אתה מחפש איזשהו הקשר של מילה אחת, אבל אתה מוצא עוד כמה וכמה הסברים בהרבה זה. אז יש לזה תוצר מאוד 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 גדול לעמל הזה. בסדר? כל דבר שאתה לומד בעמל, יש לו תוצר אדיר. אני הבחרתי את זה על מזמור התודה, כי הוא קצר. אז בואו שערה ותודה, חצרותיו בתהילה. ושוב, הודו לו, ברכו שמו. גם, הודו וברכו, ולא ולשמו. אולי היה צריך לומר, הודו לשמו, וברכו לו. בסדר? אתם רואים? זה ממש חוזר בצורה שיטתית אותן שאלות לאורך כל המזמור. טוב,
הרב אומר שהרב תודה את אותה מטילה ולא הפוך, שזה אמור להיות הפוך כאילו.
אני לא יודע אם אמור להיות הפוך, אני רק שואל את השאלה, למה זה ככה וזה ככה?
למה שזה
יהיה
אמור כאילו מבחינתנו?
סתם, אתה אומר יש פה תודה ויש פה תהילה. מי אמר שהתודה צריכה להיות בשערים והחצרות היא זה עם תהילה? אולי תגיד הפוך. משה רבנו דייקן, הוא לומד בתורה ועמל, כל מילה שלו זה צריכה להיות שקולה בפלס, צריך להבין ככה כל דבר ודבר. ושוב, כי טוב השם לעולם חסדו ועד הדור ודור אמונתו. מה הקשר פה לאמונה? אני לא יודע, כי אתה מדבר פה על תודה ותודה ותודה, אז מה, למה זה כל כך חשוב להכניס פה את העניין של האמונה? טוב, אז נתקדם, ננסה להבין טיפה. מה? מה עלה לך?
כי טוב, לא חסדו, יעני, החסד, שתורת החסד, יעני, שתלתי כמה בעולם טוב, זה בא על ידי האמונה.
אז זה מחזק אצלך את האמונה.
זה מחזק, כאילו, בא לדור הדור עם אותו, על ידי הזה ש...
טוב, ואני אקבל פה יסודות בהקשרים של חיזוק האמונה, חיזוק שריר האמונה. יפה, סרמון. טוב, אז בואו נתחיל. כן. אומר הרב, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. אומר המלבים, הריעו זה מלשון תרועה, במה מריעים? שופר. זאת אומרת, זה כבר אתה כאילו, זה משהו שהולך להתפרסם בכל העולם, כי זה ביאת משיח, זה עיקר הגאולה. לכן המזמור הזה לא בטל. ולכן אומר המלבים, כשאתה ניגש בתפילה לומר את המזמור הזה, אתה צריך להיות עם הפנים שלך צוהלות ושמחות ומשתוקקות לביאת משיח. אתה לא רק כאילו בא ואומר את זה כאילו באיזה טיסן, אתה צריך להיות בשיא העוצמה, אתה צריך להרגיש את הרגע הזה כאילו זה כאן ועכשיו, זה קיים פה, ולצפות לביאת משיח תוך כדי שאתה עובר את המזמור. זה העוצמה של המזמור הזה. טוב, אומר הרב זצ"ל, אבל פי שכל אדם הוא פרטי, סגור בענייני עצמו, מרגיש לעצמו ועצמו את מחובה ועינויה. ואנחנו לא לומדים את הפסקה, אנחנו לומדים יותר את הפסקה בפקיעות ולא בעיון. כל מילה פה ברב צריכה עמל גדול והגיעה גדולה, אבל כמו שאנחנו רוצים גם להגיע להספק הכללי, אז אנחנו לומד אותה טיפה ברצף. אז שוב, אף על פי שכל אדם הוא פרטי, סגור בענייני עצמו, מרגיש לעצמו בעצמו את מחובה ועינויו, וכמו כן הוא בעצמו יותר מאחרים מרגיש את שמחותיו. אדם מרגיש את השמחות שיש לו וגם את הכאבים שיש לו. בסוף 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 אנחנו אוהבים את כולם, אבל אתה לא מרגיש כשאתה יושב פה עכשיו בכיתה אפילו את הכאב של חייל שאתה כל כך אוהב ולא מכיר אותו, נגיד אתה, אנחנו אוהבים את כל החיילים, אתה שומע על חייל שנפצע, שמעת על זה בבוקר, אתה לא מרגיש את הכאב, הוא מרגיש את הכאב של עצמו. אנחנו הלוואי ונהיה כאלה שבאמת נחוש את הכאב של כולם ואת האהבה לכולם בצורה כזאת עוצמתית, ואולי לעתיד לבוא זה יתגלה עוד יותר, כי אנחנו באמת באמת נשמה אחת כולנו. אבל בסך הכללי אתה גם לא מרגיש עכשיו את השמחה שיש לזה חתן שהתחתן במרחק של חצי שעה 40 דקות מפה, ואתה אפילו לא יודע על החתונה. בסדר? גם בשמחות וגם בכאבים האדם מרגיש את הכאבים הפרטיים שלו ואת השמחות שלו. אומר הרב, אבל בסוף אנחנו לא רק אנשים פרטיים, אבל הלא הוא גם כן כללי, מדיני, שותף בחיי החברה ופועל עליה. בסוף, כשאתה שומע על תאונת דרכים בישראל, אז אתה מזדעזע. אם אתה שומע שיש הרוגים, הלב שלך נחמץ. אתה לא מכיר אף אחד, אתה לא יודע כלום, אבל עדיין משהו אצלך מזדעזע. כי באמת אתה מרגיש שנגעו לך בנשמה, נגעו לך פה במשהו, גם בשמחות זה ככה. נכון? אתה רואה... מישהו ככה שהוא עם הרכב מקושט ישר, אתה מתחיל לצפצף לו וכולך מאושר על השמחה. אז יש כאלה שמאושרים כי שמחים שיש פה גם חתן וקלה. כן, פעם הרב רומן ססון אמר לנו שהשמחה האמיתית זה על האבן של בית המקדש. זאת השמחה האמיתית. גם אם לא יודעים להגיד את זה, זאת השמחה האמיתית. בסדר? סיפר לנו פעם שאשתו עשתה לו הפתעה ליום הנישואין. אז יום הנישואין, לא יודע, 15, לא יודע, 20, אין לי מושג כמה. אז היא קישתה לו את הרכב. כאילו הם חתן וקלה. ואז הם נסו, אני אספר את זה מצחיק, ואז הם נסו, וכולם צפצפים להם, וזה וזה. ואז הוא אומר, תשמעו, יש לי רעיון טוב בשבילכם. אם אתם ממהרים לאיזשהו מקום, קשטו את הרכב. כולם נותנים לך לעבור, כולם זה ככה, אתה בא, אתה... טוב, זה ככה, לא באמת, אבל כולם שותפים, כולם שמחים, בניין ירושלים. אז יש איזשהו מנגנון פנימי עמוק, 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 שהוא שותף לדבר הזה. נכון, אתה שורח את זה דקה אחרי שצפצפת על החתן וכו'. אבל יש כאן איזשהו משהו. אז אומר הרב, אבל הוא גם כן כללי, מדיני, משותף בחיי החברה ופועל עליה. אשר על כן כל הופעה לטובה ולברכה, לישועה ולהערה רוחנית, הבאה מתוך ההתרוממות הנפשית, היא מוכרחת להתפשט על חיי הכלל כולו. אנחנו קשורים אחד לשני. ולכן באמת כשיש איזושהי עוצמה רוחנית מסוימת, איזושהי התגברות, איזשהו משהו שהוא מעלה ומרומם את האדם הפרטי, יש כאן איזשהו קשר לחברה. זה הסוד של כל ישראל אחים. זה הסוד של כל ישראל ערבים זה לזה. זה נכון שמי שחטא הוא זה שבעצם סופג את העונש. אבל יש איזשהו קשר. ויכול להיות שגם אחרים יחטאו, לא יחטאו, אבל יאנשו בעקבות הדבר הזה. איפה ראינו את זה הכי הרבה, בצורה הכי בולטת? דרך אגב, איפה זה קיים, כל ישראל ערבים זה לזה? בארץ ישראל. בארץ ישראל. כשעם ישראל חטא במדבר, אז היו גם מעילות בחרם. ולא נענשו כולם. מי שמעל בחרם הוא זה שנענש. בשנייה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז זה לא השיעור על שער ארץ ישראל עכשיו, אני נזכרתי, זה אני חייב להגיד. אז אחן מועל בחרם, ו-36 יהודים נהרגו שם. וזה לא סתם 36, כן? פרשנים אומרים שזה למדבב. למדבב הצדיקים. ויש אומרים שזה שקולים כ-36 אלף יהודים. זאת אומרת, זה הטופ של הטופ. שאלו כולם, למה? אחד מעל בחרם, כולם זה? כן. ארץ ישראל היא מאגדת את כולם יחד להיות חטיבה אחת. זה אתה רואה? אחד מועל בחרם, זה כל כך הרבה זה. אז יש כאן ערבות הדדית. אומר הרב זצ"ל, זה נכון שיש כאן נקודה אישית שלך, אבל בכל דבר של שמחה או של עצב, כולם שותפים בדבר הזה. על ידי האמצעים השונים של הובלת הרגשות מאדם לחברו. וכל חלק קטן מהתנועות הרוחניות הללו הולך ומצטרף לחשבון גדול. עד שהוא פועל את הרושם הרצוי להגברה של האצילות העליונה. ושל הקדושה של דעת השם העליונה הולכת ומפלסת נתיבה בעולם על ידי כל מהלכי ההוויה. כשהקדוש ברוך הוא מופיע, כן, אתה עכשיו מתפלל. ואתה מתפלל למה? לשחרור חטופים. אז התפללת היום וזה לא עזר, לא, החטופים לא השתחררו. ומחר אתה מתפלל וזה לא מספיק עדיין. וכשהחטופים כן משתחררים, אז מה? שכחת את כל התפילות שלך. שכחת שכל התפילות שלך התלכדו להן לתפילה אחת שלמה, יחד עם ראובן ושמעון בצפון, דוד ולאה בדרום, וכן על זו הדרך. ואז כל התפילות יחד הגיעו למצב של הנה, סך התפילות הללו הן יכולות לשחרר את החטופים. ואז אתה מבין שכל התפילה הקטנה שלך, הקורבן הקטן שהבאת, הוא בעצם מצטרף לאיזושהי חטיבה שלמה. ובאמת בשכלול הכללי, מעשה טוב שעשית, הוא באמת פועל על הכלל. הוא באמת משפיע על הכלל. נראה לך שתפילה אחת יכולה לשחרר את כל החטופים? האמת שכן, אבל... אבל באמת אנחנו זקוקים להרבה, מה לעשות? ולכן חייבים אותך פה, בתוך הסיפור הזה. אז זה לא באמת קורבן פרטי. זאת לא באמת תודה פרטית. זאת תודה שאתה מרגיש, שאתה מביא, מרגיש צורך להביא תודה לריבונו של עולם, אבל זה משהו כבר שהוא מתלכד לו לאיזשהו משהו לאומי. הכרת הטוב לאומית. ואז אתה מצטרף עם הכלל. על כן, הד הקול של מזמור לתודה גם בהבאתו לצאת מהמיית ליבו של היחיד, היחיד מביא המלא רגשי תודות לאל המושיע והעונה בעת צרה, הולך ונשמע בתור עד קול כללי המקיף ועולה עד כדי המידה הכוללת, הריעו להשם כל הארץ ואפילו עד דור ודור. זה הנקודה של מזמור לתודה, זה בעצם משהו שהזמן לא עוצר אותו. כן? מה זה עולם הבא? הוא מעל הזמן. הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. הוא מעל הזמן. ולכן אפשר שוויינח ביום השביעי, כן? שמפסיק את העבודה וממשיך את העבודה בדיוק באותו זמן. כי אדם לא יודע לחשב את העיתים ואת הרגעים. אז יש בין השמשות. אבל הקדוש ברוך הוא זה אין בעיה אצלו. הוא מעל הזמן. היה, הווה ויהיה. הוא מעל הכל. והעולם הבא, הזמן הוא לא פונקציה בשבילו. אז כשאתה בא לקורבן, כשאתה מביא קורבן תודה, זה לא נשאר רק בעצם הבאת הקורבן. זה תופס לכל הזמנים, כי זה משהו שהוא בא מאיזשהו מקום נצחי של העתיד לבוא. זה קורבן תודה. ולכן אתה צריך להרגיש, אומר המלבים, כשאתה אומר את המזמור לתודה, כאילו אתה כבר שם. אתה כבר בחיי הנצח. בסדר? זה ההקשר הזה. אז בעצם ענינו אולי על השאלה הראשונה, למה הריעו להשם, כאילו מזמור זה שהיחיד מביא, ופתאום פתאום כולם מצטרפים לתוך המזמור הגדול הזה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לענות על השאלה של עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה. אמרנו מה זה עבדו ולמה זה הולך עם שמחה, ולמה הרננה הולכת עם הביאה בואו לפניו ברננה. יש כאן עבודת השם יסודית מאוד 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 במילים האלה שהרב זצ"ל מלמד אותנו. אז בואו נמשיך. אומר הרב כך, השמחה הפנימית כשהיא מתגברת ועולה בנשמה, היא מעוררת את כוחות החיים ממקורם להיות מלאים נהרה ותוספת ברכה ושפעת קדושה. כן, הדרישה האלוקית זה שנעבוד אותו בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז מה? אז צא לגלות. כי אתה לא מבין, זה לא תואם את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה עבודת השם בשמחה. זה לא עבודת השם של דיכאון, זה לא עבודת השם של עצבות. זה לא עבודת השם של כדרות, וזה ודאי לא עבודת השם של הפחדות. ארץ ישראל היא לא גלות. ארץ ישראל היא כל כולה בשמחה. כן? אז אומר הרב זצ"ל שבאמת השמחה הפנימית כשהיא באמת יוצאת מעומק עומק עומק הנשמה של האדם, אז כל כוחות החיים שלו מתעוררים. למה? הם רוצים להיות מלאים בנערה בתוספת ברכה, שפעת קדושה. אתה כל כולך שמח. מה קורה לאדם שהוא שומע חידוש? אז הוא כל כולו שמח ומאושר בחידוש הזה, כי הוא גילה את המקור של נשמתו, איזושהי נקודת חיבור עמוקה, עמוקה, עמוקה למה שהוא כוסף אליו כל הזמן. אבל כדי שיגיע האדם למדרגה הזו של שמחה, אתה רוצה באמת את הגודל הזה, את הנקודה הפנימית הזאת, את עבודת השם האמיתית הזאת. אולי זה גם מסביר לנו למה עבדו את השם בשמחה. זאת עבודת השם אמיתית. איך אפשר להגיע לזה? אנחנו כל הזמן מבקשים תוך כדי לימוד גמרא, תוך כדי לימוד תורה, שנשמח תוך כדי הלימוד. ולפעמים אתה מרגיש לא רק שאתה לא שמח, למרות שקמת בבוקר ורצה לשמוח בלימוד, וקמת דרוך לרצות להבין כמו שצריך, איזה, איך הייתי אומר, שון עמנו, יבש, נכון? יבש. אתה לא מצליח להבין, ואתה מרגיש כאילו, מה, כמה התאמצתי הבוקר, עכשיו, 4.5 שעות של עמל גדול בעיון, וגם לפעמים אתה חושב שאתה מצליח להבין, אז אתה נכנס לשיעור של הרב דרור, אז בכלל אתה הבנת שלא הבנת כלום. טוב, זה כל הזמן, אבל ניחה. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אומר לך פה הרב, יש לי פה רגע איזושהי המלצה קטנה תוך כדי הלימוד. אם אתה מרגיש שקשה לך, המלצה חשובה מאוד, בואו תקשיבו. אז אנחנו רוצים לעורר את השמחה, אבל כדי שיגיע האדם למדרגה הזו של שמחה הראויה לעבודת השם השלמה, צריך הוא לעורר את כוחות הנפש על ידי השפעתן של פעולות חיצוניות. אומר המסילת ישרים, אתה רוצה לחשוב בזריזות? אתה רוצה להיות זריז בעבודת השם? מה תעשה כדי לקנות את זה קודם כל? תתחיל לרוץ. תפעל פעולות חיצוניות, כן? שהם ישפיעו לך על הנפש. אתה רוצה להתחיל לחשוב מהר, לחיות מהר, מהר בצורה יעילה ולא בצורה לא אחראית. אלא להיות זריז בעבודת השם בצורה אמיתית ונכונה, תתחיל קודם כל בפעולות החיצוניות. כשבן אדם לא מצליח ללמוד, ופתאום הברכיים והרגליים נעשים קצת כבדות, והידיים נעשות כאלה רפויות, אז לא תמיד, לפעמים, בחומת תלמידים כתוב שלפעמים זה גם אם אתה עייף, כן, הרב זצ"ל באורות התורה, דובר אני חושב בתחילת פרק ז', אז הוא כותב שיש כמה וכמה דברים שגורמים לאדם לא להצליח ללמוד תורה כמו שצריך, והוא תמיד צריך לדעת לעמול נכון על מה הסיבה שבגינה הוא לא מצליח עכשיו להבין. יכול להיות שזה חוסר השכלה, יכול להיות שהוא לא מספיק מבין, זה בסדר. יכול להיות שאם משהו נפגש איתו עכשיו זה לא לרמה שלו, יכול להיות שהוא עייף. אז כמדומני בחומת התלמידים מביא ש... אז תשים את הראש, זה לא ביטול תורה. אתה רוצה לבטל תורה 3 שעות כי אתה עייף? שוב, תהיה שלם ואמיתי עם עצמך, בסדר? אבל אם אתה לפעמים צריך להניח את הראש, אפילו תוך כדי החברותה, אתה צריך לבוא מוכן לחברותה, בסדר? ותמיד לחשוב גם על החבר שלך.
אולי צריך לשלום... צריך לשלום בזמן, מה שנקרא.
נכון, זה מה שאני אומר. אתה צריך לשלום בזמן וכו' וכו' וכו'. אבל נגיד, ולא הצלחת. אז עכשיו אתה מגיע בדיעבד. לא הולך התחילה. לא, הגעת עייף לחברותה. אז מה עכשיו? אתה עוד יותר מכניס את החברות שלך, אם אתה כל הזמן, הוא בא, דרוך, מוכן, כל השמח, מאושר, כל שנייה צריך לתת לך איזה כפה קטנה שתתעורר. תגיד לו, שנייה, אני אשים את הראש 10 דקות. כן, 7 דקות מתקלי. ושם את זה ככה, ומוריד את הראש, קם רענן, שוטף פנים, אולי עם קפה. בסדר. אז תמיד אני זוכר שהיה לי, עם החברות השני, היה לי סדר לימוד לזמן שהוא ישן. לפעמים הוא עייף, לפעמים זה לפעמים גם אתה לומד בעיון במשך 4 שעות ברצף, ואתה גם אם הלכת לישון בלילה כמו שצריך, אתה רואה מתש את כוחו של אדם. אם למדת על זה, אז בצורה החיובית זה כאילו עמלת מאוד, אז התאמצת מאוד, תמדת מאוד אותי סברה ובהתלהבות והשתוקקות, עד שכבר כאילו, אז זה קשה לפעמים. אז אתה רגע רוצה שנייה להניח את הראש. לא כל הנחת ראש היא ביטול תורה. לפעמים הנחת ראש היא קיום התורה כולה. עכשיו אני יכול ללמוד כמו שצריך אחרי שהתעוררתי. אז זה דבר חשוב. וחז"ל, אפילו בבית המדרש, התירו לתלמידי חכמים להוריד את הראש. שנת ארעי ולא שנת קבע. כי מבינים עכשיו את הנפש של האדם, שהוא עכשיו רוצה ללמוד תורה, לא יכול, ועכשיו לצאת, לחזור, תחפש מקום לישון, זה, עזוב, תניח פה את הראש למי שבמקום שלימודים בתורה וכו'. אז אליה איזשהו סדר כזה, הייתי, לא יודע, אתה שם חפץ חיים רגע, עוד 2 הלכות, ועוד איזה משהו, שאתה לומד כזה, משניות, כשהוא מוריד את הראש 7 דקות, עוד 3 דקות מכין את הקפה שלו, יש לך פה 10 דקות, עכשיו תנצל אותם. לפעמים זה קשה לנצל אותם באותה סוגיה שבה אתה נמצא. אתה מחכה לחברות השחת, אתה רוצה לעמוד איתו ביחד. כל אחד מכיר את זה. זה צריך להיות איזשהו סדר כזה. כן, הרב רובין היה אומר לנו, תעשו גם סדר לפקקים. יש פקק ברכב, אתה נתקע, אתה לא צופה את הפקק. לפעמים פתאום יש פקק. אז זה צריך להיות איזשהו משהו של חשבון נפש לפקק, וסדר לימוד מחשבתי של חזרות בפקק. חבל בטל תורה, חבל בטל תורה. טוב, אני לא יודע, זה לא שיעור עכשיו, סליחה, אני גלשתי. אבל לענייננו, אנחנו יודעים שהתנועות החיצוניות הן מעוררות את הנפש. ראיתם את הרב פנדל? הוא כל הזמן רץ. זה צריך להיות כל כך טהור בנשמה, באמת טהור, כדי לא לאבד רגע. צריך נפש כל כך טהורה ועדינה שכל כולה חושקת בקרבת אלוקים, עד כדי שהעיסוק בחומר לטובת התלמידים שמתמשך כל הזמן הוא כאילו לא משפיע עליו. אני הייתי פעם מאוד 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 קרוב לרב פנדל, מאוד, והיינו באיזשהו משהו שקשור לחומר, אבל הוא כל כולו רוח, כן? הרב פנדל רצה שיהיה לאברכים ולתושבים כאן איזשהו מקום ככה לגור ברווחה וכולי. אז הוא ממש בא במסע ומתן עם קבלנים בשביל שיהיה לאברכים יותר קל לרכוש דירה וכולי וכולי. הוא מתעסק ממש בהכל. והיית רואה אותו מדבר שיחה בטלפון ופשוט מסיים את השיחה וכאילו צולל לתוך הסוגיה, כאילו היה שם כל הזמן. ואתה אומר, איך הוא יצר את כל הזה? ומישהו בא אליו, תסתכלו ותראו אותו בבית מדרש. מישהו בא אליו, שואל אותו שאלה, והוא עונה לו וצולל חזרה לתוך הסוגיה, כאילו... זה, אני חושב, באמת, 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 שזה הכל, הכל, הכל נובע מתוך זה שהוא פשוט מוסר את נפשו על עם ישראל. פשוט מוסר את הנפש. והוא עושה הרבה פעולות חיצוניות כדי שהגוף לא ישקע ב, לא יודע מה, בעייפות החומר או דברים כאלה וכו' וכו'. אז הוא רץ, אנו רצים והם רצים, אז הוא רץ כל הזמן וזה משפיע לו, זה משפיע לו על, על, על התנועה המחשבתית שלו, וזה גורם לו כל שנייה לחשוב מהר על כל דבר ולהבין כל דבר מהר, הוא קורא ארבע שורות וכבר מבין את הסוגיה הבאה. זה קשה מאוד להדביק אותו בלימוד ובזה, הוא כבר הבין וגלגל את הסוגיה קדימה והבין אותה. זה פשוט מדהים. טוב, אז היה, עוד גם על הרב מנדל יש לי הרבה סיפורים מדהימים, אבל גם זה לא קשור לשיעור עכשיו, זה היה, בכלל היום ברחנו. בסדר, זה חשוב לפעמים ככה להתחקות אחרי הצדיקים שבדור שלנו, לשמוע עליהם. בכל אופן, אז אומר פה הרב זצ"ל שאדם צריך לעורר את כוחות הנפש על ידי מה? על ידי השפעות של פעולות חיצוניות. אז לכן באה הרננה. ההבדל בין שמחה לבין רננה, שמחה זה פנימי, רננה זה משהו חיצוני. אני מרנן, אני מרים את הקול, כן? זו פעולה שהאוזניים שומעות אותה, זה לא משהו פנימי חרישי כמו השמחה, כן? שמחת הלב, אלא משהו שהכל בא ושותף לדבר הזה. ולכן שמענו גם כן הרננה, הרמת הקול בתנועה מקבילה לשמחה, שהיא מוקדמת בזמן. הרננה תבוא לפני השמחה, כי היא זו שמעוררת את השמחה. אתה מרים את הקול, אבל מאוחרת במעלה לעצם העבודה, כי באמת השמחה היא הרבה 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 יותר עילאית וגדולה מהרננה החיצונית, שהיא צריכה להיות כבר בשמחה עצמית, שהיא משפיעה כבר על אחרים מתעוררות נפשית, והיא אינה צריכה להתפעל מעניינים אחרים זולת מקורה עצמי. ולכן עבדו, העבודה שבלב, העבודה הפנימית, זה את השם בשמחה. אבל איך תעשו את זה? תבואו קודם כל בשלב הראשון, כן, ברננה. זה מה שאומר מרן הרב זצ"ל. אבל קיבלנו כאן הרבה הרבה הרבה, אני חושב, שדברים שיכולים לעזור לנו. אני זוכר שכשאני הייתי עייף באמצע החברותה, אז אם הרגשתי שזה לא עייפות שנובעת מרצון לישון, אלא עייפות אחרת, אז הייתי פשוט אומר לחברותה שלי, תקשיב, אני עוזב הכל, אני הולך לרוץ 5 דקות. לרוץ 5 דקות, הייתי רץ, פשוט נותן ספרינטים. עוזב הכל, יוצא החוצה, נותן ספרינט, הייתי מרגיש שזה מה שעכשיו יעזור לי להבין את הסוגיה עכשיו יותר טוב. בדרך כלל זה היה סוגיות של עיון מאוד 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 גדול. אז נכנסנו פנימה, והרגשתי שאני כדי רגע להמשיך אותי פה קדימה, אני חייב רגע לרענן את עצמי. כשכל הדברים האלה נעשים מתוך רצון להיכנס לקודם שונים, זה מצוין, זה לא ביטול תורה, זה ככה לומדים תורה. כלומר, על ידי זה שאתה מעורר את כל כוחות הנפש שלך, ואתה גם יודע לשים, קטונתי, לא אומר על עצמי, אבל אני אומר, צריך לדעת ללמוד גם לשים לעצמנו איך מתנהגים בתוך הסדר. בסדר? לימוד לתוך הסדר, איך אנחנו לומדים. ומה שחשוב פה לעניין שלנו זה שהמלבים כותב, המלבים כותב שבעקבות הדבר הזה, אל תגיד את זה בשקט, את המזמור הזה. המזמור הזה הוא מעורר אותך להגיד את כל פסוקי דזמרה בקול ובעוצמה ובשמחה. ולכן הוא בראשון. ולכן תתחיל להגיד אותו בקול. ותשאיר אותו. תחבר לך מנגינה למזמור לתודה. תחבר מנגינה למזמור לתודה. ויש מנגינות, נכון? אתם אוהבים את המנגינה הזאת, אני יודע. אז תבוא עוד 2 דקות מוקדם יותר, וכשאתה מגיע לשם למזמור לתודה, תרנן את זה ותשאיר את זה. אז אם אתה מתפדח לרקוד, בסדר, אבל לשיר את זה אתה יכול. מה זה תפילה? כל הכיסופים לריבונו של עולם, זה מולות בשמחה הכי גדולה שיש. לא איזה יבש כזה, אין לי כוח, אני חייב לסיים, וזהו, יאללה, כי אני מחכה לסדר של אחר כך. אל תערבב. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, ותפילה זה לא רק תפילת 18, זה הכל ביחד. ואז, איזה כיף זה לעמוד בתפילת 18. כל חבת השמח, מאושר. תחשבו אחרי שאתה הולך עם הרב, מרן הרב שמואל אליהו שליטה, אתה הולך איתו לתפילה במערת המכפלה או בכותל הדרומי, ואתה ככה עם הלולבים מנענע וסלק את כל הרישה, אז איך הולך שם הפסוקי דזמרה? זה לא רץ, הוא מתחיל לזמר את זה ולשיר את זה, הוא מסלסל שם, זה כל אחד מה שהוא אוהב. כן, אבל זה לא, רגע, שנייה, מתחילים קצת לפני ונותנים את הזמן, לא עכשיו תטס רק רגע על התפילה. ואז אתה מגיע לתפילת 18, מה זה, אתה בעולם אחר. תראו מה יהיה לנו כשיהיה בית המקדש. חכו לזה. הלווים שרים, אתה מביא את הקורבן, אתה מרגיש עוצמות אדירות. עוצמות אדירות. כל תפילות של כל השנה כולה. תפילת יום הכיפורים לא תשתווה לתפילת ערבית של יום חול כשיבנה בית המקדש. שחרית, ערבית, מנחה, זה לא ישתווה. כל תפילת יום הכיפורים של עכשיו. בעזרת השם, בשורות טובות.